בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, יום שני, 5 ביוני.
הייתי צריך לחשוב על זה רגע.
כן, זה מרגיש לי כבר עמוק לתוך השבוע עם רמת העייפות.
כל כך.
כן, אני... הבת שלי בגמילה, את האמת, שזה מה שעובר עליי בגדול. קשה?
שהיא בת?
3.
וזה גמילה יזומה?
זה יזומה.
זאת אומרת שאתם גומלים אותה, או שהיא כאילו...
זה לא הגיע ממנה.
יוזמת.
זה מה שאתה שואל.
לא, לפעמים...
חייבת לטפל בזה.
לא, היא רוצה, אבל היא גם פוחדת. היא זה... כן. קשה.
זאת אומרת, היא לא באה אליכם. ואומר, תקשיבו, הקטע הזה עם המקקי?
כן. אני מרגישה שיש פתרון כנראה יותר טוב מאשר הדבר המוזר הזה שקורה.
גם אתם ככה? כי... לא.
אף פעם לא ראיתי את החיתול שלך.
ראיתי שאנשים מגיעים להופעות של טיילור סוויפט שהן ממש ארוכות עם חיתול.
מה?
כן.
מה?
כן.
אנשים כאילו ברבים?
כן, של מבוגרים, כן, יש כזה חיתולים למבוגרים.
כן, שמאבדים שליטה על סוגרים.
שאגב, תמיד מפרסמים את ה... אתה הולך ברחוב, אתה רואה חנות ענקית עם שלט ענק של חיתולים למבוגרים, ואתה אומר, האדם שרוכש חיתולים למבוגרים לא מעוניין בשלט הזה במקום שאליו הוא נכנס. זה כאילו הכי מביך שיש.
כי הרבה פעמים אגב אלה קשישים שהם לא יכולים לצאת גם מהבית, אז יש מסעיות כאלה של, יש וולט של חיתולי מבוגרים. כן. אז אנשים באים להופעה של טיילור סוויפט?
זה יכול להיות טוב בהופעה של טונה ורביד. מה, הייתה ארוכה.
כן, אבל...
ואת עוד לא נשארת עד הסוף.
שקט.
היו.
מספיק עם זה, זה באמת פעם ראשונה שיצאתי מההופעה לא עד הסוף, למה? מהאימה לא לקום בבוקר ושטל ברמן נכנס. מצד שני, הוא גם היה בהופעה.
למה להשליך עליי את זה? די.
בגלל האימוג'י
האחר הפרעות. כל בוקר אני מגיע.
תבוא מתי שאתה רוצה, אני מעולם לא אמרתי איש כאילו...
לא, אבל יש להגיע 10 דקות אחרי ויש כזה, אוי, לא הגעתי לשעה הראשונה של השידור.
זה לא בגלל, כן.
אבל אני לא מבין למה אדם בא עם חיתול להופעה של טיילור סוויפט ולא יכול שנייה ללכת לשירותים, נגיד בשיר שהוא פחות אוהב.
כי הם בשורה ראשונה, אנשים שבשורה ראשונה, אתה לא יכול פשוט לצאת משורה ראשונה ולצפות לחזור לשורה ראשונה. מה?
אז הם גם לובשים את החיתול הזה בשורה הראשונה?
כן, אנשים...
אני טיילור רואה אנשים עם חיתול?
היא לא רואה, כי לדעתי יש את הברזלים... אז היא רואה רק מדיום.
אלא אם כן, זה אדם מאוד מאוד גבוה.
כן.
זאת אומרת, גם אצל ילדים קטנים, יש את הרגע הזה שהם עם חיתול, שנייה שהם נעצרים, קופאים, נכון שזה מבט של בעתה, ואז כאילו אתה שומע... והעסק שם, כאילו מישהו מוריד את המים, מדיח את הניאגרה בתוך החיתול.
שומעים את זה?
לפעמים.
כי זה לא תמיד כולם כזה... יש כאן, נראה לי ש...
בתור הורי טוב, אתה לא רוצה להגיע לסיטואציה הזאת. כאילו שאנשים אחרים צריכים להודיע לך שהילד שלך עשה, זה קשה, כאילו המודיעין קרס פה.
ואז אתה מגלה איזו משקולת כזאת עצומה, שאתה מרגיש רע מאוד עם עצמך. אבל יכול להיות שטיילור סוויפט גם בהופעות שלה, פתאום רואה את ההוא בשורה הראשונה. נעצר, קופה, מבט של בעתה, וזה לא מהשיר אנטי הירו.
הסוויפטיז הם מטורללים כאילו anyhow, לא? גם בלי חיתולים נראה לי שהם עושים תנועות בלתי רצוניות.
אני מת להיות בהופעה שלה, של טיילור סוויפט.
יש הופעות שהייתי רואה לפני.
אני אומר לך שאם הייתי עכשיו צריך לבחור טופ שתי הופעות,
זה משחק נחמד,
שתי הופעות שהייתי רוצה ללכת אליהם, הראשונה עכשיו זה טיילור סוויפט.
שנייה?
אני ממש צריך לחשוב על זה.
אביה, מה הטופ 2 שלך?
אימאלה,
נו תביא, זה משהו נישתי, איפסטרי.
די, די כבר, אני לא...
יש את מעצמת הפונק, כן.
הרכב וואטלג.
וואטלג?
וואטלג, הם מחממות את הרי סטיילס. לא, סתם.
זהו, הרי סטיילס זה הטופ וואן שלי.
כן, זה מעניין, אבל אני לא יודעת להגיד, בא לי לראות את קלי אוצ'יס עכשיו.
כן, כן, חופשי.
הנה אדם שאומר כן, כשאני אומר את קלי אוצ'יס.
אחלה.
לא, קלי אוצ'יס מגניב רצח.
אתה תשים אחרי זה טלפתיה בשיר.
טלפתיה.
עכשיו? בסדר. כאילו עכשיו?
אל תתנסה מעלה.
סליחה, סליחה, אני ספרדי במקום.
כאילו אחרי זה, אחרי זה, שיהיה. כן, טוב, בוקר חדש. לא, האמת היא שרק אתמול דיברנו על... על דבר אחד שמנחם בכל העניין הזה של הרצח על גבול מצרים. דיברנו... על השוויון הכואב, אבל השוויון במוות של לוחמת.
כן. בסיקור.
בסיקור, כן, שיש לוחמת שנרצחה, והסיקור הוא שווה לשני החיילים שגם...
שהייתה איזושהי תחושה שזה מנורמל.
כן, שזה מנורמל.
כאילו שלא עשו מזה עניין, זה פשוט היה... המוות היה... היה שוויוני, היה, זה נורא כמובן, כן. אבל אם, כאילו, כמו שאמרת, זה התקדמות.
זה התקדמות, אבל אתה יודע, צעד אחד קדימה, שתיים אחורה.
סקובידו.
לגמרי, אתרי חדשות חרדים העלו אייטם על, על הרצח בגבול מצרים, בלי תמונה של ליה בנון.
יש אתר אחד... ששם נר במקומה?
ששם נר במקומה, יש, כן, משני הצדדים החיילים, ונר באמצע.
וגם האתר הגדול בחדרי חרדים, האתר החרדי הכי גדול.
בעולם, אבל... ככה הם כותבים.
כן, כן. פשוט השמיט את תמונתה. זאת אומרת, באחת הידיעות הייתה תמונה רק של שני הגברים, שני הבחורים שמתו.
זה ממש מגיל, זה באמת מאוד מגיל. כאילו.
כן.
כי אם נניח ויש לכם בעיה לפרסם את תמונתה, אל תפרסמו אף אחת מהתמונות. אל תגידו, יש לנו מורכבות, אנחנו מכילים את שני הדברים האלה, כואב לנו על מותם, אבל לא נפרסם את תמונתם בגלל שככה. לפרסם רק את הגברים ולהשמיט את האישה או להחליף אותה בנר, זה
כאילו
זה
לא
חשוף
שווה.
ומגעיל.
ובואו, מאיזו עמדה אתם מגיעים? כן? האתרים החרדים, בואו, ברגע הזה גם בזמן, בחברה הישראלית, אתם שרבים, רבים, לא משרתים בצבא, אולי הרוב אפילו לא משרת בצבא, שלא לדבר על לא עובד, אבל זה כאילו לא כרגע רלוונטי, מעזים ככה לחלל ולהעליב את ה... בחורה הנהדרת הזאת שאשכרה מתה כדי שתוכלו להמשיך באורח החיים הזה? איך אתם מעזים בכלל? מאיפה הרהב, היהיר, התפיסה הדנותית הזאת, מאיפה בכלל אתם מרשים לעצמכם להתנהג ככה?
זה בדיוק העניין.
תתביישו פשוט, אחד אחד תתביישו.
מי שלא שווה בחייה, גם לא תהיה שווה במותה.
וההפך,
וההפך
גם, וההפך, נכון?
וגולדקנופ שמחלק עצות לצהל, איך היה צריך לנהל את המשבר הזה, ואיך צריך, כאילו, what the fuck קורה פה, זה פשוט, באמת, בלתי נתפס, זה כל כך, כל כך מרתיח ומעליב, שזה...
ומייאש גם, כי זה ממש מרחיק אותנו מכל אפשרות ל... סולידריות מאוד מאוד נחוצה, כן? בין החברות ב...
חייבים משטר חזק כדי שהדברים האלה לא יקרו שוב, אומר גולדקנופ. חייבים משטר חזק.
מה זה משטר חזק?
אנחנו לא יכולים לסבול יותר את הדברים הללו, חייב להיות פה משטר חזק כדי שהדברים האלה לא יקרו שוב. אז תתגייס. מה דעתך לגייס את בניך ובנותיך?
גם מה זה משטר? מה זה משטר חזק?
בשביל מי הוא הכניס את הסינק הזה? כאילו, מה הוא חשב שהוא מרוויח מהדפיקה המטאפורית הזאת על השולחן?
אני לא יודע. כמה דירות יש לו? 80? 90? כמה? זה...
נכון, זהו.
יש לך הנחה לחיילים באימפריה הזאת שאתה מנהל? לא, זה באמת מזעזע.
בית אחד תהפוך לבית החייל.
אגב, עם הפיצולי דירות שלו, הוא יכול לעשות מדירת שני חדרים בית החייל. זה גועל נפש מחלי מצד אחד, אבל היה אתמול עוד משהו לא מפתיע בערוץ 14. הכתב הצבאי שלהם, הלל ביטון רוזן.
ביטון או ביטן?
ביטון.
ביטון.
הלל ביטון רוזן. הוא כתב צבאי, כן, סבבה, אני אולי מגיע מפוזיציה, כי אני משדר מערוץ מתחרה וכו' וכו'. בואו, לא איזה מאור הגולה בימים כתיקונם, בטח אתמול עם האמירה המבחילה שלו, שבעצם הוא רמז על זה שגבר ואישה ששמרו ביחד 12 שעות בעמדה מבודדת,
בעמדה של מטר על מטר,
ייתכן שהיו עסוקים אולי במשהו אחר,
בדברים שהם לא היו אמורים להיות עסוקים.
עכשיו הוא תיקן, כדי שגם לא נעשה איזשהו עוול ומישהו זה, הוא גם כאילו אומר אחרי זה הפיצו עליי דיבה חמורה. בוא נשמע את הדברים במלואם כפי שהוא אמר אותם.
אני גם הייתי בגבעתי בצבר, אתה היית
גם צבר.
בצבר, וגם כן כמה שנים אחרי, יצא לך פעם שמירה של 12 שעות רצוף?
בחיים לא.
זה בועז גולן, אמראי.
עזוב, אתה יודע, גם, בוא, גם את זה צריך לשים על השולחן, לוחם ולוחמת לבד, 12 שעות בלילה.
בבוטקה, מטר על מטר, אני יודע כמה זמן.
שעות שלנו. מראש, יש פה טעם נפגם, אם כבר בחרתם לשים שם גדוד מעורב.
אין פה
טעם
נפגם, יש פה חוסר מקצועיות, יש פה זלזול בערכי הצבא.
נכון.
יש פה אג'נדות שמאל מטורפות, אנחנו פשוט פוחדים להגיד את זה. אבל כל זה יש פה.
אבל זה חוסר אחריות.
וזה גורם לפגיעה בחיילים.
זאת חוסר אחריות לעשות את הדבר הזה. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה נולד הדבר הזה? אתה יודע, גם תחשוב רגע, נניח שני גברים או שני נשים, 12 שעות לבד על קו הגבול שמנותקי קשר. הרי עכשיו הם מודים בפה מלא.
זה כבר הזנב כדי זה. אבל מה שהוא אומר בעצם,
האישה פתיינית.
כן?
אי אפשר להשאיר אותה לבד עם הגבר.
זה מחלי.
ובכלל, ההתייחסות לגברים ונשים כרק אובייקטים מיניים, שלא מסוגלים לבצע את המשימה שלהם מבלי להתחיל להתחרפן שם בעמדה המבודדת שלהם. זו עמדה, א', זה נובע מהשלכה כאילו חמורה, שצריך לבחון אותה.
הפנטזיות המיניות שלך, תשאיר אותם בבית.
שסבבה, אני בעד, פנטזיות מיניות, הכל טוב.
פנטזיות זה כיף.
פנטזיות זה פגז. אבל אחי, כאילו, באמת, אחי, תתבגר, תתבגר דחוף. וכן, לבוא
מה זה תתבגר? זה אל תהיה חתיכת, זה גם יום אחרי, כאילו שבאמת לא מפתיע אותי כל פעם אחד, זה עדיין כן מפתיע אותי איזה תהומות כל פעם מחדש של שפל, של עליבות, של תינופת יוצאות מהערוץ הזה.
כשברור, זה לא רק מהערוץ הזה, כי זה ברור הרי מה המטרה מהאמירה הזאת, וזה מתחבר מאוד טוב לאמירה של דני דנון. זה לצייר את המטרה מסביב לפגיעה. כי הרי הם אומרים, אוקיי, צריך איכשהו להאשים את אג'נדות השמאל באירוע הזה. עוד לפני שנבין מה היה באירוע, נחליט שזה בגלל היועצים המשפטיים המקבילים, ונתפור את כל הדעה שלנו סביב זה. או בגלל אג'נדות השילוב של השמאל, שרוצה לשלב נשים בתפקידי לחימה, ואת כל האירוע אנחנו נתפור סביב זה. זה מעבר לזה שזה מחורפן, זה עצלות אינטלקטואלית מהרמה.
והרי מה שבועז גולן אומר, שהוא כאילו מבהיר את הדברים של הלל ביטון רוזן, זה בעצם בגלל אג'נדות השמאל, ששמו שם נשים, מתו החיילים.
בדיוק.
זה החוסר מקצועיות, וזו אמירה לא פחות חמורה, אגב, ממה שאומר...
נכון, זו אמירה משלימה. הוא פשוט העלה את הסאבטקסט שלו.
כן, והוא רומז לזה שגבר ואישה בבודקה מטר על מטר לא יכולים להיות ביחד בלי שהתנפלו זה על זו, ולכן הזניחו את השמירה ולכן מתו. זה כל כך כל כך מגעיל באמת, וזה כל כך גם השלכתי. הרי השמרנים הגדולים ביותר וההומופובים הגדולים ביותר הם כאלה שחרדים ממחשבותיהם בעצמם. ולמה זה כל כך, מה, הרי דבר שכל כך מאיים על מישהו, זה כי הוא יודע שהוא חי ופועם
ובוער. אתה חייב לתקוף את זה בחוץ כדי לא להתמודד עם זה בפנים.
בול.
אגב, ממליץ להם, כן. לראות את יוסי וג'אגר, כי גם שני גברים,
נכון?
יכול לקרוא גם שני גברים.
באמת זה קורה?
אני אספר לך את זה.
בואו נבקש ממאזינותינו הבוקר, לספר על הדרך שאין, על תקרת הזכוכית שהם פרצו, על הייתי האישה הראשונה ש... כזה.
בצבא או בכלל?
גם אם היית האישה השנייה, זה בסדר, אבל משהו שאת... כן. גאה בו, שהרגשת שתקרת הזכוכית...
אני מבקש אישה שנייה לא להתקשר אלינו. לא רוצה לשמוע מכן. ההישג שלכן הוא חסר משמעות לחלוטין.
זה גם כבר אחת יותר מדי.
כן.
אבל הדרך שפרצתן, הקירות שהפלתן, דברים, את היית הראשונה בתפקיד הזה והזה, או כך, באמת סיפורים שקצת נזכור איפה הצד הנכון של הדברים.
איפה הפרוגרס.
כן, בניגוד ל...
ריגרס.
1-900-7299-99, 1-900-7299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אז אתן מספרות לנו הבוקר על תקרות הזכוכית שפרצתן, קירות שהפלתן, איפה הייתן ראשונות, במה עשיתם לפני, שלא עשו קודם.
כן, לא רק צבא, גם כל מיני...
גם לא רק מטאפורית, גם כאילו אם באמת שברתם תקרות, זה סיפור טוב, שאני הייתי שמח לשמוע עליו.
אני שברתי תקרה.
באמת? הזכוכית?
אמיתית?
לא.
אה.
לא. זה בביטחון שצריך להגיד.
נכון.
תמר, רגע, אפשר להתקשר אלינו עדיין 1-900-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. תמר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה
נשמע?
תמר, מה שנקרא מרוב תקרות הזכוכית שנפרצו, הקו עדיין פתוח.
למה? אנחנו רוצים מגוון של שיחות.
לא, אני אומרת, אולי לא התקשרו עוד מספיק.
לא, לא, יש מספיק, אל תתגיע, אל תתגיע.
אבל את כן האישה הראשונה שעלתה היום לשידור.
עשינו לא רק בצבא, אז הנה.
בדיוק.
כן, ואלי, גם את הראשונה שאנחנו מדברים איתך, וגם כבר כאילו נתת איזה כאפה לכל הכיוונים.
כן, ניבלנו.
כדי שלא יתעסקו. אז ספרי תמר, איזו תקרת זכוכית את פרצת?
אז אני הייתי קצינת האגם הראשונה של סיירת מטכ"ל. אני אגיד שהיום יש שם כבר קצינה אחרת שעושה את התפקיד הזה, מוכשרת בטירוף עוד הרבה יותר.
כן.
אז זה בכלל מרגש, שזה לא אירוע חד פעמי.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
סיימתי ב-2019.
אז
2017.
את עדיין בצבא או שאת השתחררת?
לא, השתחררתי.
ובמסגרת תפקידך, מה היית עושה או איך קיבלו את זה? בטח לוחמים מסיירת מטכ"ל ש...
הם היו מנצ'ים?
לא, מה זה מנצ'ים? גם, אתה יודע, להגיד מנצ'ים זה להגיד כאילו קיבלתי איזה יחס מיוחד כאישה. הם היו הכי מדהימים שיש, והיינו חברי צוות לכל דבר, והצלחנו אפילו לא להתמזמז, מה אתם יודעים?
באמת?
מה, הכישוב שלך לא עבד בטח.
קשה להאמין, אבל כן.
אבל ספרי קצת יותר בצורה מפורטת, איך זה קרה, איך קיבלת תפקיד, איך הגיבו בהתחלה.
ורצית אותו מהרגע הראשון?
שנים רבות הייתי בתפקידים באזור חיוג, נקרא לזה ככה.
כן.
ובשלב מסוים היה מפקד יחידה, שחשב שזה נכון להוסיף, כי באופן טבעי כשהליבה של היחידה מורכבת מלוחמים גברים, אז כך גם הקצינים שעוטפים, והוא חשב שזה נכון ובשלה העת שיהיו שם גם נשים, והוא עבד בזה להביא נשים מתאימות. היינו לא רק אני בתפקיד, הייתה שם מישהי אחרת בתפקיד נוסף, ובכלל אני אגיד שגם ביחידה וגם בכלל בצהל יש נשים בתפקידים סופר משמעותיים, נשים בלחימה, נשים היום מהוות אחוז ניכר מהלוחמים בצהל, ועושות פשוט עבודה מדהימה.
את רצית להגיע לתפקיד הזה? זאת אומרת, זה היה מין איזשהו...
זה תפקיד בכיר בתוך היחידה, כן?
כן.
ומשמעותי.
בתוך כל יחידה, זה תפקיד מאוד בכיר.
לא, ברור, אני אומרת בהתחלה, שהתגייסת.
שהתגייסתי, לא חשבתי בכלל שאני אצא לקצונה.
כמו רוב מי שיוצא לקצונה, כן.
ובעצם כשמפקד היחידה מינה אותך, אז לפי ערוץ 14 הוא נכנע לאג'נדות שמאל קיצוניות, כן?
שאולי הוא היה איש שמאל קיצוני בעצמו.
מאוד מאוד נכנע. אם היית מכיר אותו, היית יודע כמה הוא טיפוס נכנע.
מפקד סיירת מטכ"ל.
בטח.
זה האתוס של היחידה, זה ה-DNA.
כניעה.
בדיוק.
טוב.
נכנעים בצללים, כן.
תמר, תודה רבה.
תודה, תמר.
ביי.
ביי, ביי.
היי, רז.
היי, מה נשמע?
מעולה.
בוקר טוב
לך. רז, גם את וגם תמר כבר מקבלות 300 שקלים לארקו סטיל קיצ'ן. זה יצא במקרה, אגב, זה לא שאנחנו שולחים אתכן למטבח אליה.
גם אפשר לעשות עם הסגין הזה מה שתרצו, להילחם גם.
לגמרי.
זה נעלה בנזוג שלי.
בדיוק, אז 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן. הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן, בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה ומגוון רחב של מוצרי רוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. כן, רז.
אז ככה, אז אמנם היה בתיכון לפני כמעט 10 שנים, אבל בתיכון היה מגמה של מדעי המחשב, אני הייתי הבת היחידה בו. בסוף כיתה, כן, שזה גרר גם תגובות לא נעימות מדי פעם, אבל בסוף כיתה י' כי הייתי השנייה בכיתה עם הציון הכי גבוה, ובעצם שלחו אותי לפרויקט של מכון ויצמן לחמש יחידות נוספות, שלא סיימתי אותם לאכזבת הוריי, אבל בגדול עצם הרצון של בית הספר לשלוח אותי, ושם גם הייתי מבחינת בית הספר, הבת היחידה היו שם עוד בנות, אבל היינו אחוז לא ניכר, נגיד את זה ככה, אבל זה יותר החוויה בכיתה עצמה.
שהיית הבת היחידה וכמה בנים?
משהו כמו 30.
גם בנים מאוד חנונים, זה 30 בנים...
כן
ולא, כן ולא, זה לא כמו פעם.
זה לא כמו פעם, נכון, אבל זה לא כיתת ספורט, כאילו.
אבל הריח הוא אותו ריח.
הריח אותו ריח.
נכון, היה מסריח רז? תגיד לי את האמת, היה מסריח?
השיעור היה משובד גם אחרי שיעור ספורט, אז בכלל הייתי...
וואווי.
נו, באמת.
כן, כן, זה משהו שהוא זכור מאוד.
כאילו אני מריחה את הזיעה עם הרקותן, אני לא יכולה.
זה זיעה ממש מסוימת, זה זיעה נוראית.
בדרך של אקס שמנסה לטשטש את זה.
בדיוק.
שזה תמיד אקס, תמיד, תמיד.
בדיוק, זה תמיד אקס.
זה אגב לא רע, גם הרקותן זה תרופת פלא.
פלא, מדהימה, גם אני איזה, אבל תופעות הלוואי שלה על הגוף, היא קיצוניה.
הן בעיקר מצמקות ומייבשות כל לחלוכית אפשרית.
אני הייתי 1.90 מטר לפני הרקותן.
אבל איך הייתה החוויה באמת?
אז זהו, אז תמיד זה בא עם ביקורת, נגיד פעם אחת... כתב, היה איזה מבחן ופתרתי את התשובה בצורה שהיא קצת אחרת וטובה מבחינת המורה,
כן.
ואז ביקש שאני אראה לכיתה איך פתרתי את השאלה הזאת בעצם, והלכתי לה
כשמורה אומר תלמדו ממנה אימא לך,
ואז הסתובבתי לכיתה ואז אחד התלמידים צעק אבל אוכלות ברוורס את לא יודעת.
נו,
אבל זה לא באמת משנה כלום.
וואי, זה גם לא בדיחה מצחיקה, גם מאוד מיושנת.
כן, זה כאילו שמעתי מאבא את הבדיחה הזאת.
בדיוק.
רגע, ומה את אומרת? סליחה?
כל הכיתה צחקה. עכשיו, אני עד היום לא יודעת לחנות ברוורס, אבל לדעת לצור את השאלה.
שזה מה שחשוב.
כן, כן.
גם אני אגב לא טוב בלחנות ברוורס.
אני חושבת שאף אחד לא טוב לך בנחמת ברברס, אבל זה עצם,
טל טוב, טל עושה פרצופים של אני טוב.
ממש טוב אפילו.
אני לא, אני גם לא טובה ברברס, וואי.
גם איליל טובה ברברסים, ברור.
וואי, איליל יש לה, אבל יש לה אנרגיה של מישהי שטובה בלחנות ברברס.
אבל, וזה רגע בטח מאוד מביך אבל היה, שכל הכיתה צוחקת על משהו שאובייסלי להגו לך דווקא מתוך תחושת החוסר ביטחון שלהם, כאילו, והמבוכה הפנימית שאת הצלח לפתור את זה טוב והם לא.
חד משמעית, זאת אומרת, זו הייתה התחושה בכיתה, זה תמיד היה נורא נורא בולט. זה לאורך כל השלוש שנים האלה. עכשיו, סיימתי עם ציון מאוד מאוד טוב, ואני גם אגיד לזכותם של המורים בבית הספר והצוות החינוכי, שהם היו מאוד מאוד רצו לקדם את זה שאני בת במדעי המחשב ובת בפיזיקה.
ולכן הם אמרו, את בת, בואי תפטרי על הלוח.
אבל יש את הפתרון טוב, באמת אגב, יכול להיות שנקשה לזה באיזושהי דרך אחרת, כי גם המוח הוא לא בדיוק אותו דבר הרי. הרבה פעמים זה טוב. לצערי הרב, עדיין יש יתרון מספרי גדול לגברים, לבנים. נכון. על פני בנות במגמות הטכנולוגיות.
נכון,
לצמצם את הפער הזה.
אחר כך גם על האוניברסיטה ועל, זאת אומרת, על לימודים שהם מדעי המחשב וריאליים באוניברסיטה.
נכון. זה קטע, כי את תמיד רגילה להיות המיעוט בחדר. זה דבר ש...
בגלל זה, אגב, אני עם הבנות מדבר רק ג'אווה סקריפט בבית.
יפה.
תודה.
יפה, מעצים.
כן. אני רק זוכרת את הגמד הקטן.
מי זה?
לא, זה לא עושים את זה ביחידת מחשבים אחת שאומרים, שנותנים כאילו את ההוראות, הפרומטים, אז כזה, אז אומרים שהגמד הקטן עושה את ה...
מי זה? זה נהיה פוגעני.
תפסיק לשאול מי זה.
כן, כן, צריך שזה ייפטר.
זה אדם שהצטמק אחרי הקטן. זה הגמד הקטן.
זהו, כך זה נשמע.
זה היה רק במגמה שלי למחשבים?
אני לא יודע, אני לא למדתי את זה. מה זה הגמד הקטן?
לא, לא הייתי במגמת מחשבים, הייתי ביחידה.
כן, שזה שפת תכנות שנותנים להוראות?
כן, כן.
איזו?
אני לא זוכרת.
בטוח זה היה.
עברתי לספרות, כן? ספרות מוכה.
אולי זה היה בספרות הגמד הקטן?
כן. רז, תודה רבה.
תודה רז.
תודה רז.
ביי. אגב, באמת, זה דבר נורא קצוב. גם אחרי זה רואים את זה בהייטק, ובזה שיש הרבה יותר גברים מנשים, שגם הם כמובן בגלל העיוות מרוויחים הרבה פעמים יותר מהנשים. יש כל מיני פרויקטים שמנסים לתקן את המצב, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל הבנות שלי היו בפרויקט שנקרא קווין בי, בכיתה ח', לבנות בכיתה ח', שלומדים, זאת אומרת רק לבנות, ואני מאוד מקווה שזה עדיין קורה הדבר הזה, אבל זה כאילו דווקא בתוך האווירה הזאת של בנות עם בנות, לתת איזה פוש לתוך עולם המחשבים
ולקרוא לזה קווין בי.
כן.
חייבים לעשות ריברנד.
למה? זה
לקווין בי.
ברנדינג מצוין.
כן? קווין בי?
כן.
זה גם המלכה הדבורה.
ברור.
וגם ביונסה.
וגם ביונסה. כן, אבל זה להשטיח את זה כאילו ל...
זה לא משטיח את זה.
אין דרך לצאת מזה.
אין מיתוג שלא משטיח.
כן, בדיוק. זה מיתוג. הוא משטיח מעצם מיותו.
כן, ומבין כל המיתוגים אני חושב שזה... למי ניתן את הפרס? מה, אנחנו לא עכשיו נעשה אפליה?
לא, נחלק. נחלק נראה לי.
אז גם ל...
אני רוצה שתגידו מה אתם... למי אתם מחלקים את זה. אני רוצה להפיל אתכם.
יאללה, אני פול.
מה?
אני איפול.
סתם, לא, ברור שמחלקים, מה יש לכם?
ביום כזה.
די, הצלחתי להפיל אותך היום.
אני באתי לצלול היום, אני לא אכפת לי.
אז 300 שקלים נוספים גם לתמר וגם לרז. סך הכל 600 לכל אחת. הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן. בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה ומגוון רחב של מוצרי אירוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
רומן זדורוב הודיע שהוא יגיש תביעה נגד המדינה, תביעת פיצויים על זה, הזמן הזה שהוא ישב בכלא, כביכול לשווא.
לשווא, כן.
לא יודע אם זה כזה שב, אבל בסדר. בית משפט החליט.
כן, אם זה לא לשב, זה חצוף מאוד מצידו, כן.
כן.
כמה הוא ביקש?
הוא, החישוב שלו זה 480 שקלים על כל יום בכלא.
איך הוא תמחר?
זהו, עכשיו אני חייב לדעות שראיתי את זה, וזה היה נראה לי ממש מעט.
היית מבקש יותר?
בטח, תחשבו מה זה. הוא ישם נגיד מה, נגיד 16 שנה בכלא, אוקיי?
אוקיי.
בוא נראה רגע.
480.
כאילו לא עשיתי את החישוב הזה אתמול, אבל בסדר. 480 כפול 365.
זה לא לפי ימי עסקים?
אני חושב שאתה יושב בכלא גם בשישי שבת.
בסדר.
זה 175 אלף שקל בשנה, כפול 16.
תוריד חופשות.
2,800, 2,800,000.
וואלה.
וואלה. זה לא כזה הרבה.
זה בטח לא בסטנדרטים אמריקאים, שנגיד אסיר שהיה יושב כל כך הרבה זמן בכלא, היה תובע, לא יודע מה, 30-40 מיליון דולר וגם מקבל.
אני חושב אבל שזו טעות מצידו, מצד זדורוב, כי כמו שאני מכיר את ממשלת ישראל, אם עכשיו המדינה תצטרך לשלם לו מיליונים פיצויים, אז עכשיו היא תוכיח שהוא עשה את זה. כאילו עכשיו יפתחו את כל הסיפור מחדש, ויהפכו כל אבן וכל תביעת הרגל.
הוא נותן להם מוטיבציה.
הוא נותן להם את המוטיבציה.
כן, לא, זה גם סכום של רגשות אשמה.
אבל זה לא סכום של רגשות אשמה.
לא, זה כן, כי זה נמוך מדי.
זה נמוך.
זה סכום של רגשות אשמה.
של מניפולציה. כאילו שאני לא פה בשביל הכסף הגדול.
לא, זה כאילו, אם הוא היה באמת חף מפשע, הוא היה דופק פה מחיר. כן, כן.
הבנתי.
זה מישהו שעשה את זה, אבל אומר, טוב, נראה לי שהשלב הבא זה לבקש כסף. אז כזה טוב, משהו שלא.
זה יראה מוזר אם לא תבקש. כן, זה יראה מוזר אם לא תבקש. אתה לא יכול לא לבקש.
זה נטו ברוטו. יש לי מלא שאלות.
זה עובד באמת, יש לי עשוי על ה...
לא יודע, אולי זה כמו מס על זכיות והגרלות.
זהו,
בדיוק.
אבל זה באמת נראה לי מעט, אני חייב להגיד לכם, גם כאילו על בסיס מה, אני חושב שיש איזשהו חוק של משהו כזה, אבל 480 שקל ביום, הוא היה רצף.
לכאורה, לא הוכיחו שהוא רצף. לא הוכיחו שהוא רצף אף אחד. לכאורה הוא רצף.
רצף או לא רצף?
אני לא יודע, זו שאלה לבית משפט.
לדעתי הוא רצף.
אני גם חושב שהוא רצף.
לעינוי הדין שעבר וזה, אבל לא יודע, אבל זה לא מבוסס על שום דבר.
אני על זה ברמות, אגב.
כן.
אני על זה ברמות.
אני חושב שיש פה קונצנזוס בחדר, אבל...
היו כתמי רובה.
מה זה רובה? אתה עכשיו נותן לנו מונחים של...
זה החיבור בין המרצפות?
לא, לא הכרתי.
מה? הפסים האלה?
אתה הכר?
המשכנו כאילו עם המטאפורה המשעשעת של זה.
יצאת מנקודת הנחה שיש לנו...
אני לא רסתי, מי לא יודע מה זה רובה?
מי יודע מה זה רובה?
גליל, את יודעת מה זה רובה? ברור.
בסדר, לגליל יש אנרגיה של מישהי שיודעת מה זה רובה.
ממש. יודעת מה זה חניה ברוורס, ויודעת מה זה רובה.
היא לקחה את הרובה, הכנתה ברוורס. כן, לא אנחנו.
אז היו כתמים על הרובה?
היו כתמים של רובה.
על הג'ינס, לא משנה, כבר הרגתם, הרגתם כזה.
זה
החומר שמחבר בין הבלטות שלא יהיו רווחים.
אוקיי, אוקיי, כן.
אבל חייבתי שפשוט מניחים אותן, לא ידעתי שצריך.
ואיך זה לא זז, ואיך זה רווחים, ואיך המים של הספונג'ה לא מחלחלים פנימה,
לא יודע, לא בעיה שלי, בעיה של מי שבנה בית. בעיה של מי שרצף.
אולי תכניס מדובב לרצף, הוא יספר לך איך עושים את זה.
וואו,
אבל לא יודע, רצף מרוויח יותר מ-480 שקל ליום. הוא רק אומר, אם תביא רצף לעבודה בבית שלך, אז הוא ירוויח.
כמה זה לשעה? סליחה שאני מאתגרת אותך עם כל
יום עבודה 8 שעות, נגיד 480, חכה 8, זה 60 שקל לשעה.
זה לא מסכים.
לא, פועלי בניין מרוויחים הרבה כסף.
ברור.
פועלי בניין סינים אפילו.
אפילו סינים.
אפילו סינים, שזה הטאצ' לטאצ'. שהם אגב אלה שמוכנים לעבוד, כי ישראלים לא מוכנים לעבוד כפועלי בניין. לדעתי הם מרוויחים משהו מטורף, איזה 30 אלף שקל בחודש, משהו כזה. בין 20 ל-30 ואולי אפילו יותר. אז כאילו זה לא, זה לא התחשיב של רומן זדור.
מאוד מוזר. נכון? מאוד משונה.
אלא אם כאמור...
הוא רצף.
רצף.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. We'll be right back.
טוב.
בוקר טוב, שוב כבר כמעט הגענו לסיפרט.
לא, זה מוזיקה יפה.
מוזיקה יפה, כן.
מתי תוחלף? סתם. לא, לא, אני אגדלה עליי.
כן, כן, כן. אנחנו כבר נחיה עם הפטריה הזאת ברגל.
לגמרי.
אני רואה, אין לך שקט, כאילו, נכון?
מה?
עם הריברנדינג לזה, המוזיקה תוחלף.
כן, כן, אני ו...
תחושת הרעיות...
את לא תגיעי להנחלה?
זה נקרא יום שני. יום שני בבוקר. לא, וגם בדיוק ראיתי אייטם. עכשיו, אייטם בעברית, שפתאום כזה קופץ לי, הרי אני קודם כזה רואה צורות. ופתאום כזה קפץ לי גם אנגלית. פתאום אני רואה כזה צ'אט ג'י-פי-טי, וכאילו אני רואה נתניהו ואני רואה צ'אט ג'י-פי-טי, ואני כזה, מה רגע? משהו קרה. משהו קרה. יש כאן איזושהי התנגשות בין עולמות. אז נתניהו ביקש להיפגש עם סם אלטמן, שהוא מנכ"ל החברה שמאחורי
OpenAI. כן. שהוא בארץ עכשיו.
נכון. וסם סירב בשל המהפכה המשפטית.
הוא ענה לו, בתור מודל שפה מורכב, אני לא יכול לספק תשובות לשאלה האם אני אפגש איתך. אבל הנה כן אנשים שיכולים להיפגש איתך.
כן, כן, הבדיחה כותבת את עצמה, מה שנקרא.
וואו.
יפה.
באופן הכי מילולי שיש. זה די מדהים. תקשיבו, זה די מדהים ש... סם אלטמן הזה, הוא סירב להיפגש עם נתניהו בגלל המהפכה המשפטית.
והוא כן נפגש עם יואב קיש, נכון?
לא יודע.
שר החינוך כזה. כן? הוא כאילו נפגש פה עם אישים, הוא עשה סיבוב.
אה, וואלה.
שנפגש עם הנשיא. בוז'י הזה, חגיגה שלו עכשיו, הוא לוקח כאילו בעלות על הכל.
לא, הבעיה שבגלל שהתקנו את הגרסה, אז כבר יש לו את ה-2021 והלאה.
נכון.
אז כאילו כבר יש את המהפכה המשפטית. אם זה היה עד 2021, אולי הוא היה נפגש.
כן, נתניהו, פריים מיניסטר וזה.
פריים מיניסטר, כן, הכל בסדר.
נכון, בגלל שזה צ'אט ג'י-פי-טי 4 כבר, אז הוא לא נפדף אותו. זה דבר מדהים. דבר מדהים שאפילו איש כזה, שאתה אומר באמת, כאילו, האם עד כדי כך ראש הממשלה הוא לא לגיטימי בעיני אנשים חשובים מרחבי העולם? כנראה שהתשובה היא כן.
גם זה איש שיותר מהכל מייצג את העתיד.
כן, נכון.
וזה שהוא לא רוצה להיפגש איתו, זה אולי אומר משהו.
שבוז'י הוא העתיד? כי זה מסקנה.
כן.
מרחיקת לכת אפילו למודל שפה.
סם אלטמן מייצג את העתיד המסוכן, נתניהו מייצג את ההווה המסוכן. אז אולי אפשר היה, אנשים שמסכנים את החיים שלנו, אולי כזה, סביב זה היה להם נושא משותף, לא יודע, אבל זה, זה, זה מטורף עם הסם אלטמן הזה, כי הרי הוא יודע שהוא מרק צוקרברג הבא. הוא יודע שהוא מין נייס ג'ויש בוי כזה, שהולך לשלוט בעולם ממש ממש בקרוב, וזה מתהווה. כולם יודעים את זה, הוא יודע את זה.
הוא ברגע ה... ביג דיק אנרג'י שלו.
כן.
כן.
סירקמסייזד כזה.
כן, כן. ביגיש. ביגיש, כן.
מעניין אבל מה אם הוא כזה... בתקופה... כן.
בוקר טוב, השעה 8 בבוקר.
בתקופה הזאת, אם הוא כזה נחמד לכולם...
או שכבר עולה לו.
או שכבר עולה לו, או שכאילו חלק מהטקטיקה זה שאני אהיה עכשיו נחמד לכולם.
תראה, אני חושב שמי שמסרב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל כבר עלה לו.
עלה לו,
כי, אני לא יודע, אני חושב שהדבר הנכון זה כן להיפגש איתו.
ולזרוק הערה.
או יותר מהערה.
לא, אבל מול המצלמות לזרוק הערה.
כן, בטח. כמו שעשה קנצלר גרמניה, נשיא צרפת, ועוד רבים וטובים אחרים בעולם. זה לדעתי הרבה יותר אפקטיבי.
כן, זה לא מאוד מכבד, אני חייב לו. כאילו, אני לא, זה, אני לא חוגג את זה, כי זה בכל זאת ראש ממשלה ישראלי.
זה לא בלתי משמח, כן, אם אתה לא מייחסית...
בקטנוניות, כן, בסדר, אבל כשאתה לוקח צעד אחורה, כאילו בסוף...
אני חושב שהרבה יותר אפקטיבי היה באמת להכניס לו כאילו את האמת מול המצלמות.
כן.
אבל... נגיד משהו בסגנון, המודלים של הבינה המלאכותית יפרחו רק איפה שהדמוקרטיה מספיק
משגשגת וחזקה, ובתי המשפט יהיו חלק אינטגרלי
ברגולציה
הנחוצה על הטכנולוגיה, בדיוק,
שתשמור על חירויות הפרט גם של מיעוטים בחברות דמוקרטיות, מיסטר נתניהו. אבל הדמות של סם אלטמן הזה, שהוא באמת, הוא כבר מאוד עשיר, נכון? זה...
אבל הוא עוד לא צוקרברג.
לא.
אבל יש גם הבדל מהותי בינו לבין זה. יש כמה הבדלים מהותיים. קודם כל, לסם אלטמן יש תחרות של צוקרברג בזמנו. לא הייתה, כי הוא הפך מהר מאוד להכי גדול וצבר את המסה הקריטית, ופה יש כבר כמה חברות שמתחרות, ומרק צוקרברג, עם כל הכבוד, זה הולך לשמוע עכשיו מאוד כאילו יומרני, מה שאני יכול להגיד, מרק צוקרברג המציא משהו שהוא היה די מתבקש, כאילו הוא היה בלתי נמנע, כאילו המציאו את זה טיפה לפניו גם, והמציאו את זה קצת אחריו.
נכון, היו חברים רשתות חברתיות קודמות,
כן, פשוט פחות טובות.
כן.
סם אלטמן באמת עומד מאחורי טכנולוגיה משנת עולם ומציאות שצריך הרבה מאוד מוחות כדי בכלל להבין מה היא עושה, בטח שכדי לנסח.
גם סם אלטמן, זאת אומרת, זה הקצה של תחום שהלך והתפתח.
במשך עשורים.
זה לא שהם המציאו את זה כאילו מ-0 ל-1, נכון. אבל
זה לא רשת חברתית שכאילו אתה יכול להסביר את זה לקוף.
לא, אבל בזמנו, לא יודעת, הייתי צריכה להסביר את רשת חברתית להורים שלי.
נכון, כי ההורים לא נחשב, אני מדבר כאילו, לא נחשב הורים, אני מדבר על כאילו אנשים צעירים עכשיו, זה להסביר להם, כן, לי יש מחשב, לך יש מחשב, הנה הייצוג שלי במחשב, הנה הייצוג שלך במחשב.
לא, אבל זה בגלל שזה משהו שהוא כל כך בחיתולים, כאילו הצ'אט ג'י-פי-טי וזה, אז בסדר, אז שנייה, אנחנו נבין את זה בדיוק כמו שאנחנו מבינים הכל.
זהו, שאפילו האנשים שמייצרים את הטכנולוגיות האלה, יש תחומים בתוך הדבר שהם לא יודעים להסביר עד הסוף איך הם עובדים. הם לא יודעים לחזות בדיוק כל אוטפוט של המודל שפה שאתה מכניס אליו אינפוט כלשהו. הם לא יודעים להסביר לך את כל הצעדים בין זה לבין זה.
זה גם בדיוק ההבדל, כי מרק צוקרברג יש לו שליטה על ההמצאה שלו. הוא עיצב את הרגשות שלנו בצורת כפתורים, אבל הוא ידע בדיוק מה הוא עושה. סם הוא כאילו המציא משהו, וזהו, מעכשיו זה ירוץ, ואין לו שליטה על מה הולך לקרות.
הוא גידל איזה חיה לא מעולפת.
לכן הוא צריך להיפגש עם נתניהו. זהו, הוא עשה את שלו. עכשיו זה מתחיל לעבוד בשבילו.
הסיפור אגב גם ש... בואו, לפני פייסבוק היה חבר'ה...
מחוברים.
היו...
מחוברים היה. כן.
מקושרים היה.
מקושרים, סליחה, מקושרים. כן, נכון.
היו אתרים כאלה שחיברו בין אנשים, אבל מה ש...
היה מודקה גם.
וואלה, זה היה איתי, נכון. וואלה, זה היה איתי בכיתה ז'.
היה שוקס?
שוקס, אני לא יודע אם...
מה זה היה שוקס?
שוקס, זה לא היה...
שוקס?
שוקס.
שוקס.
זה לא היה...
כן, זכור לי בתור משהו דארק, דווקא שוקס.
והיה מייספייס לפני...
כן, ופרנסטר היה...
ופרנסטר, נכון.
היה ICQ שהיא המצאה ישראלית?
נכון, אבל ICQ זה עוד על המסרים ידיים, זה כאילו פחות, עוד לא היה לך פרופיל ותמונות וממש רשת חברתית.
לא, אבל אתה חלקת away, סטטוס כזה.
וגם היו ב-ICQ דרכים להכיר אנשים שאתה לא מכיר.
נכון.
זאת אומרת, יכולת ל...
להירצח על ידם, כן.
אנשים מראשון, ככה קראתי להם. אנשים, בנס ציונה, אנשים מראשון, אני מדברת עם... ילד מראשון.
זה העולם הגדול.
בדיוק.
כן, כן. בין שתי ערים.
אוי, איזה שיר יפה.
את בחרת אותו.
בסדר.
תקשיב, אתמול הייתי באיזשהו אירוע של... של החטיבה, שהבת שלי לומדת בה. איזה סיום של איזשהו פרויקט.
לא חטיבת החדשות, חטיבה.
לא, חטיבה.
סתם חטיבה.
חטיבת ביניים.
אוקיי.
וזה תמיד מהאירועים האלה ש... כאילו, זה בערב, הורים הם מאוד מבואסים, שכאילו הזמן המעט שיש להם הוא נשתה להם, והילדים גם ככה עם הפרעת הקשב הקולקטיבית של הדור הזה לא מסוגלים כאילו להחזיק יותר וזה. היה האירוע, הטקס עצמו היה קצר, ואז הייתה הופעה. זה עסק בשורשים, זה בעצם היה סיום כזה של עבודות השורשים שהם עשו כל השנה.
אבל עבודת שורשים זה לא ביסודי?
לא, זה
בחטיבה.
כן, כן, זה חטיבה.
זה נראה לי, אני לא זוכר, כאילו, אבל...
אצלנו עשו את הטקס הזה בבית התפוצות.
וואלה.
כן, כן.
שהיה תקציב, ומה
היה
תחינוך.
כן, בדיוק.
אז... ואז, אז היה את הטקס כזה זה, סיימו את הפרויקט שורשים, ואז עלתה זמרת להופיע. זמרת ממוצא אתיופי, ובעצם ההופעה כולה הייתה באווירת השורשים שלה כזמרת ממוצא אתיופי שנולדה בארץ, הוריה מאתיופיה, החיבור, זאת אומרת היא כישראלית ממוצא אתיופי, דרך המוזיקה ובעצם איך הכל גם קשור לאפריקה והכל מתחבר מכל המוצאים, ובלהקה שלה יש ממוצא תימני ומרוקאי ואשכנזי ורוסים, וקודם כל הם ברמה מקצועית הם היו מדהימים, גם היא הזמרת וגם הלהקה, וואו באמת זה היה ברמה סופר גבוהה. וזה...
היא לא קשורה לבית ספר?
לא, 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 הופעה חיצונית כזאת, כן? שאתה אומר עצמך, אתה רואה את הילדים כבר הולכים לטיק טוק, כאילו בקהל? וזה היה הרגע המדהים, שאמרתי לעצמי, שיט, זה הולך כאילו לקרוס, כי הם או ילכו החוצה...
כי כולם בקריסה, כן.
או, ויהיה פה כאילו רגע לא נעים כזה. ומה שהיה מדהים, שהיא והלהקה, הם הצליחו להחזיק שעה... את הילדים וההורים בקשב והנאה.
וואלה.
ועכשיו
איך קוראים ללהקה?
הלהקה אני לא יודע, לזמרת קוראים הרואן. עכשיו יכול להיות שאני משבש, עושה את המעשה כאילו המערביסטי ומשבש את השם שלה, היא חזרה לה פעמיים, מישר רשמתי את זה בפתקים, אבל
כן, בלי ניקוד.
אבל אני מן הסתם לא אומר את זה בדיוק נכון. שוב, ישראלית לכל דבר, כן, נולדה פה בארץ, למדה ברימון, וזה היה טוב.
איזה יופי.
היא הייתה טובה וקריזמטית, והצליחה לספר את הסיפור בצורה אינטליגנטית ומרגשת, ולשלב את הילדים בתוכה, באמת, אמרתי עצמי, כאילו, זה להחזיק זה. בני ובנות 13 שעה שלמה.
זה קשה, בלתי אפשרי.
הם לא ברחו באמת... לטיק טוק, הם צילמו אותה לטיק טוק.
כן,
רק... וזה עדות של, כאילו, אינטרטיינר. זה האומנות של אינטרטיינמנט, שכאילו, שהיא קצת הולכת ונעלמת, ככל שבאמת רוב התוכן שאנחנו צורכים הוא באונליין, אז היכולת לרתק קהל זה משהו שהולך ונעלם.
כי הקשב שלנו לדברים שהם שנייה דורשים איזשהו עומק או התרגשות, הוא הולך...
מצד שני, הרשתות החברתיות, במיוחד טיק טוק, זה מחדד אותנו בתור אורחי תוכן, זאת אומרת, אנחנו נעצרים על דבר שהוא מעניין וטוב, והגלילה הזאת גם היא עוברת למציאות, אבל הם גם נעצרים במקום שמעניין אותם.
כן, אבל האינטרוולים כל כך קצרים, שזה מעניין, אוקיי, אז חצי דקה, דקה נגיד, ואחרי זה כבר האוטומט של האצבע הוא מעיף כאילו לדבר הבא שירגש. אז זה גם עניינים של חומרים כימיים במוח, הדופמין שמופרש כדי כל הזמן להישאר באיזה ריגוש, וזה דבר נדיר שמישהי שהם לא מכירים, זה לא שהביאו, לא יודע מה, את אנה זאק או נועה קירל או משהו כזה, ובאמת בזכות התוכן
שזה גם טיק טוק, שזה בזכות התוכן, בסוף לאנה זאק ולנועה יש את אותו סיכוי להיות ויראליות כמו בחורה ב, לא יודע,
נכון, אבל לוויראליות כמעט אין משמעות, כמעט אין משמעות, כי אחוז המקרים שבהן ויראליות מתורגמת למשהו אמיתי במציאות הוא כל כך קטן, בטח עם הטיק טוק שזו פלטפורמה שמייצרת הרבה מאוד אפשרויות לוויראליות גם לאנשים שבאמת, כמו שאת אומרת, אין להם את בסיס העוקבים שיש לאנה זאק או לנועה קירל, אז אתה יכול להיות ויראלי וזה לא, זה לא אומר כלום, זה לא בכך אומר שאתה
לא,
תצליח.
לא, זה אומר שהתוכן הספציפי הזה שעשית, הנקודתי הזה, הסרטון הזה,
נכון,
היה פגז.
נכון, אבל מה זה הזיז במציאות? זה מה שאני שואל.
השאלה אם הקושי הוא באמת לעבור, להחזיק קהל שעה שלמה, למשהו שבאמת יש לו איזשהו ערך משמעותי ועמוק, ששנייה נשאר איתך, זה כבר כישרון באמת שהוא לא, הוא לא מושטח, כאילו הוא לא על אותו לבל. יש באמת אנשים שיש להם את זה לדעתי, ויש אנשים שאין להם את זה. לעשות ריקוד כזה מגניב שפתאום יהיה ויראלי של 15-20 שניות, זה כאילו יותר קל, ונכון שגם את זה אפשר לעשות טוב יותר וטוב פחות, אבל זה כבר כאילו, זה קראפט אחר לגמרי.
אבל הטיקטוק הוא לא רק הריקוד, הריקוד הוויראלי או הזה, לרוב זה לא הדבר שמתפוצץ באמת, יש בטיקטוק דברים שבאמת אי אפשר לשים עליהם בדיוק את האצבע, איזשהו בייגלה, קסם בלתי מסוים שעוצר אותנו על הדבר הזה.
נכון,
אבל אני כבר כיוצר לא מצליח כמעט לקבל סיפוק מזה. כאילו באמת, אני כבר לא מעלה נגיד תכנים לרשת כמעט בכלל, כי כי כשאני עולה להופיע ואני פוגש קהל באמת, אנשים שאשכרה יצאו מהבית ונמצאים איתי ברגע, בחוויה, ואנחנו כולנו באותו מקום עכשיו, באותו דבר, זה כל כך הרבה יותר עוצמתי, גם לי וגם להם, מאשר להיות חלק מאותו בליל אינסופי של תוכן.
וברור שהדברים שבאמת מחזיקים, שגם בטיקטוק יש המון יצירתיות והמון כישרון. ברור, זאת אומרת, האדם הוא אדם, התכונות של המוח או הפיזיולוגיה שלנו נשארות אותו דבר, ותמיד הם ינותבו לאיפה שאפשר להביע את היצירתיות הזאת, גם אם זה הטיקטוק. ועדיין יש משהו בדבר הזה, האולד סקולי, של לעמוד על במה ולהחזיק קהל דווקא שמורגל לאינטרוולים כאלה של טיקטוק, שהוא בעיניי היה נפלא. ניסיתי לכתוב את השם שלה בכל מיני וריאציות, ולא... לא מצאתי, אז
חיפש.
חיפשתי איזה, עם שני וו, עם וו, עם זה, אני איכשהו כנראה שיבשתי את זה, אבל זה היה ממש ממש מהמם.
תתקשר למזכירות של בית ספר.
כן, למופע קראו שמחה, מופע שלה. אנחנו הבוקר שומעים את הסיפורים שלכן על תקרות זכוכית שפרצתן, איך הייתן הנשים הראשונות בדבר הזה, מבחינה מקצועית, מבחינה הישגית, מבחינה של משהו שעשיתן ראשונות. 1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99. הנה, כבר שלחו לי. הוואן משאשה. היי וווו אלף נון. כן, ולמופע קוראים דסטה, הדור הבא, מוזיקה ישראל אתיופית.
נייס.
כן. אחלה, 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 ממש. טלפון להזמנות. אז 1-900-7-2-99-99.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב מרב.
בוקר אור.
היי מירב.
היי.
מירב, הבוקר אתן מספרות לנו על תקרות זכוכית שפרצתן, קירות שהפלתן, הראשונות שהייתן ב... וכבר את מקבלת 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן. הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן. בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה, מגוון רחב של מוצרי רוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. אז ספרי את הסיפור שלך מירב.
אוקיי, תודה.
בבקשה.
אני לא הייתה לי שום כוונה ללמוד מדעים, בטח לא בטכניון. ובסופו של דבר מצאתי את עצמי בת יחידה בין בנים במחזור קטן מאוד באווירונאוטיקה, בהנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון.
כן.
היינו 17 במחזור, אני הייתי הבת היחידה. מלבד זה, כולם היו עתודאים. אני הייתי המבוגרת, כאילו אחרי סבא כבר.
אז איך התגלגלת ללמוד בעצם הנדסת חלל ואווירונאוטיקה?
לא חשבת על זה?
אז זהו, אני הלכתי, יש את המכונים האלו, לאבחון תעסוקתי וכל זה.
שמייעצים לך, מה...
יעצו לך על אווירונאוטיקה, זה כזה ספציפי.
אני חושב שזה מה שהם עושים.
כן, לא, אבל כאילו מה...
יכול להיות שיושבים איתה רשאות וגם מבחנים כל מיני וגם רעיונות, וראו שיש לה איכויות טכניות מהסוג הספציפי הזה.
כן, עושים גם מבחנים?
כן.
זה יום של מבחנים, זה בעיקר המבחנים.
ורואים אם בשעמום בין המבחנים היא לוקחת את הנייר ועושה ממנו מטוס, ואז זה מה שאנחנו צריכים.
כן, הצלחתי להטיס אותו רחוק כנראה.
אוקיי, אז באמת זרמתי בהמלצות ונרשמתי ללמוד בטכניון הנדסת חלל ואווירונאוטיקה. היית היחידה מבין 17 בנים.
כן, 16 בנים ואני.
כן.
16 עתודאים. עכשיו גם להם הייתה מטרה, זאת אומרת, הם הולכים לשרת עם זה בצבא.
כן.
והעניין הוא שאחר כך בדיעבד הבנתי שהיינו כל כך מעט, כי בעצם זה סוג של מקצוע פוליטי כזה, זה בדיוק לא היה כל כך הרבה זמן אחרי שביטלו את פרויקט תל אביב.
זה ממש אנחנו מדברים על שנות
ה... כן, זה אחורה, כן.
סוף שנות ה-80 או תחילת ה-90, נכון?
תחילת ה-90, כן.
כן.
וכנראה הייתה תחושה לאנשים שזה כבר אין אווירונאוטיקה בארץ.
כן.
ואף אחד לא ניגש לזה, וגם זאת הסיבה כנראה שהתקבלתי.
אל תקטיני את עצמם.
לא, לא, לא. התקבלת כי את טובה.
אוקיי, תודה, אבל זה לא עניין אותי האמת.
כן.
האמת לא כיוונתי לשם בכלל. תמיד אני צוחקת, אני אומרת, כל כך התלהבתי מהמילה אווירונאוטיקה שלא שמתי לב שכתוב מהנדס בהתחלה.
רגע, אז במה את עוסקת היום? את עוסקת בזה?
לא, עסקתי בזה שנתיים כזה.
כן.
ומאז הגעתי לתחום של חינוך מיוחד. מאוד בכיוון של אומנות וילדים. אז כזה המציאו לי מקצוע שהוא משלב אומנות וילדים, שזה נקרא תרפיה באומנות. ממש בשבילי.
כן, אז שם את לא האישה היחידה.
כן.
מן הסתם.
כן.
לנו היה...
אבל היא עדיין המבוגרת, הכי מבוגרת בחדר.
לא, זהו, אני חשבתי שאני אהיה שם המבוגרת, כי אמרתי בטח כולם באות אחרי צבא, 20 וקצת, ואני באתי קצת יותר. ולא, היו אפילו נשים בנות 60 שהגיעו ולמדו את המקצוע.
תגידי, וקצת גם תופסת תחת עליהם, עם כמה שזה מקצוע טיפולי ומהמם ורח ומכיל.
וחשוב, כן.
בואי, את מהנדסת חלל, כן?
האמת היא שלא.
לא פתחת את הבוקר, מה קורה? אנשים שלא יודעים לבנות מטוס.
נכון, כן, תורת הזרימה וכאלו.
הנה, גם עלינו.
הנה זה הגיע.
לא, פתאום, אני בטוחה שאתם...
יודעים לבנות מטוס כל אחד ואחד מכם.
מייר.
מירב, תודה רבה.
תודה.
ביי, בוקר טוב.
מירב.
ביי.
יואו, כולם, כאילו, אני פתאום מבינה מכל השיחות שהחוויה הזאת של להיות מיעוט בחדר... היא באמת, היא מעצבת, היא חייבת להיות מעצבת, להיות הבן אדם האחד הזה בחדר שהוא שונה, הוא מעניין, מעניין איך זה משפיע.
בטוח, זה לטוב ולרע, לפעמים זה בטח נותן אובר מוטיבציה.
זה ימים שלמים, זה כיתות, זה ימים שלמים.
ולימודים ובדיחות ואיזה מין הוואי שלא לגמרי יכולה.
וזהה מאוד גדולה באמת, היא הייתה עם עתודאים בטכניון, זה כאילו זה בלגן, בלגן.
כן, זה דריכות לדעתי, דריכות.
אנה?
היי אנה.
אהלן.
מה נשמע?
מסדר, מה קורה?
יופי.
אנה, גם את מקבלת 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן. הקיץ רק התחיל, כבר יש מבצעים חמים בארקוסטיל קיצ'ן. בקבוקי שתייה ידידותיים לסביבה ומגוון רחב של מוצרי רוח שיעשו לכם את הקיץ רענן ושמח. ארקוסטיל קיצ'ן, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. ספרי אנה.
קודם כל תודה רבה.
בבקשה.
אז אני רופאה, ופחות יותר מתחילת הדרך ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא מאוד תובעני ומשהו שיותר כזה לכיוון הכירורגי. הייתי סטודנטית צעירה ונלהבת, ועבדתי על זה מאוד מאוד קשה, פחות יותר משנה חמישית. ידעתי מה אני רוצה וידעתי באיזה בית חולים אני רוצה.
שנה חמישית כבר מתחילים לבחור התמחויות או שעוד לא?
חלק כן, חלק לא, כאילו זה לא... זה לא הכרח, אבל הרבה אנשים...
יש כזה ברפואה של נגעתי בקיר? יש ברפואה?
החלפתי דיסקית. סובבתי דיסקית.
אבל אז אתה מגיע, כאילו, ואז אתה מגלה שיש עוד קיר. כל פעם יש עוד איזשהו פרק זמן.
אוקיי, אז את מהשנה החמישית החלטת להתפקס על משהו?
כן, זה משהו שהוא כזה יחסית מאוד גברי ומאוד... יוקרתי גם, והרבה אנשים אמרו לי שאני לא אצליח להתקבל, ושלא יקבלו אותי כי אני אישה, ושזה לא מתאים, ושאני לא יכולה כי אני אישה, והמשכתי להתעקש.
אוי,
אוי.
הנה הגמוניה הגברית.
וואו.
אבל היא תמשיך להתעקש, אני יודע.
לא, לא, אנחנו מיד מיד נשמע סיפור, כי נורא מסקרן לאיזו התמחות, על מה היא מדברת.
גניקולוגיה.
זה היה מדהים, זה היה טיימין קומי.
כן, אנה... פליז שלא נגמרה לסוללה, נגיד, או משהו.
לא יכול להיות.
אנה?
כי אני רואה את איליל...
אנה... להגיד את זה? אנה לא גומרת?
אנה... לא, לא היה צריך.
לא, את הסיפור.
ברור. אין את אנה, יואו!
יואו, אני בהלם. אני לא יודע איזה רופאי.
זה, היא אמרה שזה משהו חירורגי, אז אני מניח שזה מוח, כי יש הרבה נשים מנתחות, אולי דווקא בחירורגיה ניתוחי מוח זה נחשב משהו גברי יותר.
אורולוג?
יש, אנה!
יש, אנה פליז.
אנה?
כן, כן, אני פה, סליחה.
יש. מה, יהיה מיוט? מיוט? ניתוק ומיוט?
לא, מישהו ניסה להתקשר.
אה. וניסית להדוף אותו, ואז פשוט ניתקת את השיחה.
כן.
חברים, לא להתקשר עכשיו לאנה, מי שמכיר אותה, לא להתקשר. היא באמצע משהו.
נו, ואז על איזה התמחות מדובר?
מדובר על התמחות באורתופדיה.
אה.
כן.
זה באמת האמת יותר גברי, נכון? כשחושבים על זה, אני לא חושב שנתקלתי באורתופדית.
נכון.
אז יש לא מעט, אבל גם לא הרבה. זה תחום שמין מתאג את עצמו כתחום גברי, כי הם מנתחים עם פטישים ומסמרים.
זהו, זה ליטרלי נגרות במובנים מסוימים.
זה נכון, אבל יש גם נשים שמאוד אוהבות ומאוד טובות בזה.
כן.
אז הצלחתי להתקבל, ומאוד מאוד אהבתי את המקצוע, והייתי 3 שנים במחלקה שממש הפכה לבית, ו... כמו שהרבה מהאנשים שמדברות היום תמה חוזרת, הרבה פעמים הייתי האישה היחידה בחדר, התייחסו אליי כאל שווה בין שווים, ואף פעם לא קיבלתי יותר יחס, ואף פעם קיבלתי פחות יחס. אחרי 3 שנים, שזה בערך חצי התמחות, החלטתי מסיבות שאינן קשורות למגדר, שלא מתאים לי להמשיך לטפל באנשים באופן כללי.
כן.
ואז הגיעה איזושהי סאגה שהייתה נורא נורא קשה להחליט על פרישה. חלק גדול מזה באמת היה, אבל כולם אמרו לי שאני לא יכולה, אז מה עכשיו אני אוכיח שאני לא יכולה?
ואז אחרי כל הלימודים וההתמחות עזבת את המקצוע?
כן. אני עדיין רופאה. כן. אני פשוט רופאה בתחום אחר לגמרי, זאת אומרת 180 מעלות מ...
מה?
פתולוגיה.
יואו.
זאת אומרת, זה כבר לא לטפל באנשים, אלא לטפל במה שנשאר מאנשים.
זה לא לגמרי נכון. רוב הפתולוגיה זה לעזור לאנשים שהם עדיין חיים. יש מעט מאוד התעסקות עם ממש אנשים שמתו.
רגע, פתולוג הוא לא מנתח או מנתחת אחרי המוות?
זה חלק קטן מהעבודה. רוב העבודה היא להסתכל על דברים שהם... כל דבר שמוציא מהגוף, כל ביופסיה, כל נקודת חן, כל... מישהו צריך להסתכל על המיקרוסקופ.
ולהגיד, זה סרטני, לא סרטני, כזה.
בדיוק.
זאת אומרת, את מקבלת זורמות אלייך... כל היום זורמות אלייך דגימות מאנשים?
חתיכות.
נכון.
מה היום מחכה לך?
מה לפרק?
היום, אני לא יודעת, היום האמת אני אחראית על דגימות שזורמות באופן לייב כזה מחדר ניתוח, אז תלו מה ינתחו ומה ימצאו, ואז אנחנו מסתכלים על זה ממש...
בצילומים או...
לא, 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 אנחנו לוקחים חתיכת רקמה, אנחנו שמים אותה על זכוכית, מקפיאים, שמים על זכוכית, ואז מסתכלים מתחת למיקרוסקופ.
וזה תוך כדי הניתוח, כדי ש...
נניח, אתה יודע, רוצים לדעת שקרתו את כל הגידול ושיש גבולות נקיים, אז שולחים עלינו ואנחנו יכולים להגיד הכל בסדר, אפשר לסגור את המפוצה.
אז בעצם הרפואה שלאחר המוות היא תת התמחות של פתולוגיה?
היא סוג של תת התמחות, היא בעיקר חלק מאוד קטן, זאת אומרת, רוב הפתולוגים כאן עוסקים בזה במידה כזאת או אחרת.
לא, אז גם את עוסקת בזה? זאת השאלה.
כאילו לפעמים יש לך משמרות באבו כביר?
לא, לא באבו כביר, אני בסמורת, אני עובד בבית חולים, יש לנו את המכון הפתולוגי שלנו, אבל אם יש כאן נתיחות שצריך לבצע, אז כן.
היא יורדת למקרר.
רגע, יש לי שאלה חנונית ולא קשורה.
אוקיי.
במקצוע שלך, של כל מה שקשור לדגימות, את מרגישה כבר איך בינה מלאכותית הופכת לכלי שאתם משתמשים בו?
בטח.
יא!
וואו.
זה מגניב רצח.
שמה?
בדיוק כתבתי על זה איזו סקירה.
כן.
זה מאוד מאוד נחמד, זה עדיין לא נמצא בשימוש שוטף בכל התחומים, אבל א', יש המון סטארט-אפים קטנים וסופר מעניינים שמתעסקים בזה, ויש המון המון מחקרים שבודקים את זה.
זאת אומרת שהבינה...
מנסים אלגוריתמים, כי אתה מסתכל בסוף על איזושהי תמונה, ואתה מפרש אותה. ואם אתה לוקח אלגוריתמים שיודעים לעשות למידה עמוקה או בינה מלאכותית, ואתה מריץ אותם על אותם דוגמיות, אז אם תריץ להם מספיק דוגמאות, בסוף הם ידעו להגיד סרטני לא סרטני, כאן יש סרטן, כאן אין סרטן.
גם על דברים שבן אנוש היה מפספס.
גם על דברים שלפעמים בין הנושא.
לגמרי, שאת הסקופ הרחב יותר והרבה יותר. את יודעת מה זה אומר בשבילך ברגע שבינה מלאכותית תחליף אותך לזה?
שהיא עוברת לתת, לפתולוגיה.
יותר משמרות באבו כביר.
ונתיחה אחרי המוות, כן.
טוב, אנה, ממש תודה רבה.
תודה, אנה.
שיהיה בוקר טוב, ביי.
תודה רבה רבה, בוקר מקסים. ביי ביי.
תודה.
תודה גם את.
נחלק כמובן, גם 300, גם לאנה וגם למרב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, אז עוד מעט, זה היום יום שני, ועוד מעט אנחנו נדבר עם מומחה כמידי שבוע, ואתם יכולים לשאול איזה שאלות שאתם רוצים, ותמיד סקרנו אתכם סביב המומחיות שלו, זה יהיה וטרינר הפעם.
אופה.
כן.
עכשיו מדברים.
כן.
כן, עכשיו זה לא שלא יצא לנו לפגוש וטרינרים, אבל אתה לא אוכל להם תורש עם שאלות בדרך כלל. אתה בא, הם מטפלים לך בחיה ואתה הולך משם.
לא נכון, אני לפעמים נשארת להתמחות.
מטפל בחתולים שלנו, בימים, אני יושב...
לא, גם הווטרינר שלי הוא...
טוב, יש לך רביעייה, אז יש זמן.
פעם הייתי אפילו סייע באיזה ניתוח.
מה זאת אומרת? במה סייעת?
חזקתי, הבאתי, זה, כן, כזה.
אבל ניתוח של חתול שלך.
כן.
כן, לא חילטרת, כן.
אני לא מתעסק עם זרי.
יו, אני... יש תופעה לכלב שלי, אני חושבת שדיברתי עליה כבר, כי היא מאוד מעסיקה אותי, ואין לי תשובה עליה. הכלב שלי הוא... הוא אוהב מאוד טלוויזיה. כמו אמא שלו. אוהב טלוויזיה, צופה. והוא מזהה כלבים על המסך. זאת אומרת שיש כלב על המסך, הוא נובח עליו וקופץ עליו.
גם נינה, אבל לא, הוא נובח ברע או בטוב?
תלוי איזה כלב. גם כשיש נגיד, היה איזשהו, אתמול בחדשות, אני לא יודעת באיזה הקשר, היה כזה מין גור עריות. ואז שומעים כזה, כזה.
שהיה נכון להגן עלייך.
כן, כן, הוא היה נכון להגן עליי, יפה. ו... גם בסרטים מצוירים, זאת אומרת שיש כלבים מצוירים או חיות מצוירות, הוא גם נובח עליהן.
שזה מטורף.
וואו.
האם הכלב שלי גאון? זאת השאלה. האם הוא פרופסור?
או האם זה אלה רק ציורים שנגיד ממש דומים, כזה לייב אקשן? או כל קרטון מטופש עם גופי כזה?
ובכלל איך עובד, כאילו כשאתה אומר דומים, אז משתמע מכך שיש להם דמיון, שהם מסוגלים לדמיין ולהשלים את הפערים בין הצורה הכמעט אבסטרקטית הזאת שמייצגת חיה לבין איך שהחיה נראית. זה מופרע, בהתחשב בזה שהכלבה שלי לפעמים אוכלת כסף, כאילו הם לא מבינים כלום. איך הם יכולים להיות טיפשים בכזאת רמה וגם חכמים בכזאת רמה?
מעניין. גם אם כבר טלוויזיה, גם החתולים שלי לפעמים כשאני רואה כדורגל הם עומדים ומנסים כאילו לדפוק את הכדור. עכשיו חתולים מתים על דברים קטנים שנעים במהירות, נגיד זבוב בבית זה המתנה הכי טובה שאתה יכול לתת לחתול, אבל זה טלוויזיה, ואני חושב שהם רואים רק אורות או צבעים, והקרנה של המסך היא לא כמו דבר שזז במרחב, ויש לו מיקום משתנה. זה נורא, ואני יודע שחלק מהצבעים כן רואים, חלק הם לא רואים, אולי הם רואים בכלל קטע טרמי יותר.
כאילו איך הם יכולים להבדיל בין ייצוג של אובייקט אחד, בתוך תמונה כוללת. מאוד מאוד
מעניין. אז לא רק על טלוויזיות, כל שאלה שיש לכם שאתם רוצים לשאול את הווטרינר שנדבר איתו כאן ממש אחרי החדשות של 9, שוב, על דברים שהם לא, אחי, יש לי כואב את הבטן, מה לעשות, דוקטור?
כן, לכו לווטרינר.
כן, טפלו בבעל החיים.
יש לו נקודה פה בראש, כן.
דברים מסקרנים יותר, על התנהגויות, על רגשות, על...
כן, נגיד תנועה שהחיה שלכם עושה, שאתם רוצים להבין מה זה אומר.
על היכולת שלהם תקשר אחד עם השני.
כן, האם כלב מזהה שהוא פוגש כלב אחר, שהחיה הזאת היא גם כלב, או הוא מזהה, נגיד, טרייר, מזהה שהחיה שמולו היא גם טרייר? זאת אומרת...
האם זה אותו גזע?
האם הם מאותה משפחה? אם זה בן דוד?
אם הוא יותר קרוב לאדם או לכלב אחר, מבחינת השייכות, כי יש כלבים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ברמה שלפעמים יש בני אדם שדומים יותר לבעל החיים. ונגיד יוליה, כלבת הים, איך היא לבד פה?
איפה המשפחה שלה?
איפה הם בלהקות?
נכון. מעניין.
אז היא בקפריסין?
היא בקפריסין כבר?
היא באה משם, אבל איפה...
כן, היא הייתה בעזה, אני...
איפה, איך היא טעתה בים? הרי זה ים. כאילו אין פניות.
לא יודע, אולי רצת לצאת לחופשי.
איך היא איבדה את ה...
היא לא אוהבת עוד להיות עם עוד כלבות ים. היא פיקמי.
את תכניסי את המושג הזה בכל תוכנית, בהיהוק ובהיקרוק.
בקיצור, אז כל השאלות שיש לכם עבור וטרינר, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
מעניינים.
פגז.
אז זרמו המון 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 שאלות על בעלי חיים עבור המומחה שלנו הבוקר הזה, דוקטור טל מאייר וטרינר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גם לשלושתכם.
שלושתכם, זה יפה.
זה יפה.
וואו, זה הכי כאילו זייזם.
כן.
בוקר טוב דוקטור.
תרשמי אביה, תרשמי את היציאה הזאת.
למה אני?
למה אביה?
אתה רושמת.
כי אני הכי מקבלת את האג'נדה.
אז ספר קצת על עצמך.
אז אני, כמו שאמרתם, וטרינר, סיימתי את הלימודים בארץ ב-2006. הייתי כמה שנים שכיר, והיום אני בעל מרפאה פרטית. מתעסק בעיקר ביונקים, מכלבים, חתולים, ארנבים, שרקנים, מחברים, עוקרים וכולי. זה ההתעסקות היומיומית, ויש כמובן את כל הדברים הכיפים, ההירואים, הלילה עשינו ניתוח קיסרי וילדנו כלבה.
ברכות.
וואו.
כן.
ברכות. אוקיי, לי יש שאלה דוקטור בנוגע ליונק שחי אצלי בבית. הכלבה נינה, שמלאו לה 10 שנים לפני שנה, שנתיים, ובערך באותו הזמן היא התחילה הרגל מטורף לחלוטין. היא לא מסכימה לאכול את האוכל מהקערה שלה, ולא משנה כמה קערות החלפנו. הסיטואציה היחידה שבה היא אוכלת את האוכל זה אם אנחנו שופכים אותו על הרצפה. והיא אוכלת אותו רק מהרצפה.
חורנית.
חורנית ברמות. וזה התחיל פתאומי. יש הסבר להתנהגויות משונות של כלבים סביב אוכל, כי לפעמים גם אוהבים לקחת כמה גרגרים, להביא אותם לסלון ולאכול אותם בסלון.
אוהבים מול הטלוויזיה, כמו ש...
כן, בדיוק, בדיוק. למה הם כאלו ווירד עם אוכל?
אז קודם כל זו תופעה מאוד מאוד נפוצה. כלבים שלא מוכנים לאכול מתוך קערות האוכל שלהם, תופעה מאוד מאוד נפוצה. יש המון השערות למה זה קורה. בין היתר רגישות יתר בשפם מהקערה עצמה.
כן, הסוג של הקערה.
החלפתם קערה? זה באיזה
מיליון מיליון קערות.
יכול להיות יותר גרוע בפלסטיק מאשר בנירוסטה או קרמיקה או דברים כאלה, שווה לנסות.
עברנו את כל החומר, אסבסט כמעט...
כן, אבל יש כלבים שממש שורף להם, כואב להם, מה שנקרא רגישות יתר או עיבוד תחושתי מוגבר, ואכן הם מסרבים לאכול מהקרה, בעוד שזה מהרצפה אין בעצם את
החיכוך,
דפנות שכן, שמתחככות. זה יכול להיות גם דברים נוירולוגיים, אנחנו מכירים מצבים שבהם כלב אוכל בדיוק חצי קערה של האוכל ומשאיר חצי באופן מדויק. זה כל מיני הפרעות נוירולוגיות, זה דברים במוח.
OCD כזה? מעולמות ה-OCD?
לא, לא, לא.
יותר הפרעות אכילה.
הפרעות אישיות.
יותר בעיות בחצי מוח אחד לעומת חצי מוח אחר.
וואו.
ומשאירים ממש, יש המון המון דברים.
חצי על הגרם כזה?
כאילו מדוד ספור.
חצי מדוד בול על הקר.
וואו.
אתה אומר, וואו, איזה סימטריה.
יש מקרים שבהם רק נגיד שמינית מוח מתפקד, כי אני חושב שזה מה שקורה עם נינה, ספציפית. וגם אני נדיב.
בוא נגיד שכלבים באופן כללי המוח שלהם הקוגניטיבי.
הוא חמוד אבל לא מאה.
תגיד, הכלב שלי הוא מון, מי מון, מה קורה? הוא מאזין פשוט.
שאלת
עוד. מסרתי דש לכלב, זה וואו. הוא מזהה כלבים על המסך ונובח עליהם, גם מצוירים. מה קורה?
אז קודם כל כלבים רואים גם בצבע וגם יכולים לראות טלוויזיה, אמנם אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה מעובד אצלהם במוח, אבל גם כלבים וגם חתולים מזהים דמויות, וכן, יכול להיות שהוא מזהה כלבים אחרים בטלוויזיה, זה לא מאוד יפתיע.
אז אני רציתי לשאול איך עושים את כל המחקרים האלה ויודעים באמת על איך חתול או כלב בכלל רואים, כי הם לא יכולים הרי לספר או להעיד, אז אני מניח שאפשר לעשות כל מיני מבחנים חיצוניים כאלה לגבי מה הם מגיבים אליו או לא, אבל אם אתה יכול להרחיב על זה קצת.
אז קודם כל כן, יש, קודם כל אפשר לחבר אלקטרודות למוח,
להקרין
כל מיני תמונות וכל מיני סרטונים ולבדוק איך המוח מגיב. כמובן אפשר גם לעשות את זה ב-MRI וכמו שעושים אצל אנשים, בעצם כל מיני גירויים ולראות אזורים במוח שנדלקים ונכבים בהתאם לגירויים השונים. אבל אני צריך לסתם את הדוגמה הכי קלאסית, אנשים שואלים אם כלב רואה צבע או לא רואה צבע. אז פה אנחנו פשוט יכולים לעשות ניסויים שבהם אנחנו שמים נגיד שתי קערות, אחת בצבע ירוק ואחת בצבע אדום, ואנחנו רוצים לראות אם יש לכלב איזושהי עדפה, אם הוא מזהה שיש הבדל בצבע, מחליפים, אחר כך עושים את זה עם צבעים שונים, ואנחנו יודעים שהם רואים צבעים, אבל הם לא רואים צבעים כמו בני אדם. כלומר, זה לא RGB הרגיל שאנחנו רואים,
כן, זה דהוי, זה קצת דהוי.
אז לפעמים הם לא יודעים להבדיל, נגיד, בין ירוק ואדום, זה כמו עיוורון צבעים בעצם, עיוורון גוונים. אבל הם כן, בהחלט,
יש להם... אבל המנגנון של הקרנת התמונה על החלק האחורי של העין וכל, והעיבוד של זה למוח, הוא עובד אותו דבר?
כן. יש הבדל ביכולת לראות צבעים לעומת יכולת לראות לילה. שהעין ברשתית מאחורה מחולקת לקנים ומדוחים. הקנים זה אלה שרואים את הצבע, ומדוחים זה אלה שבעצם נותנים לנו ראיית לילה. באחוזים בין הקנים למדוחים משתנים בין בעלי חיים שונים. למשל אצל בני אדם יש הרבה יותר קנים וראיית צבע הרבה יותר איכותית ועמוקה, לעומת זאת אנחנו רואים חרה בלילה. אצל חתולים למשל, שהם חיות לילה, יהיו המון המון מדוחים ומעט קנים, ולכן הם רואים מעולה בלילה אבל רואים צבעים בטלוויזיה של שנות ה-80.
כן. אוקיי.
אחד המאזינים שואל או מאזינה, הכלבה שלנו תמיד כשיש הפסקת חשמל מבוהלת ועומדת ליד הדלת, למה? וזה, אני מזדהה גם עם השאלה הזו, לא בתור זה שנבהל.
אני מניח שהפסקת חשמל גורמת להמון המון שינויים בסביבה שאנחנו לא ערים אליהם, בין היתר המקרר הפסיק לעשות את הרעש הקבוע שלו, וכל מיני מוצרים אחרים וחשמל סטטי וכל מיני דברים שמשתנים להם, פתאום נהיה שקט נוראי גם מרחוק, הם גם יכולים לשמוע הרבה יותר רחוק ברגע שהסביבה נהיה יותר שקטה.
אז הם נהיים הרבה יותר רגישים לגירויים, כי הרבה יותר נכנס פנימה.
וגם בדרך כלל בהפסקת חשמל גם יש סטרס בבית, זאת אומרת, מה קפץ? משהו, מה קפץ?
כן, אבל זה שיש המון הרי רעשי רקע שאנחנו כבר לא שומעים אותם בכלל, אבל ברגע שאין אותם הכלב הרבה יותר רגיש. מישהו שואל, סליחה, האם בעלי חיים בוכים? האם העניין הזה של בכי שמביע עצב, אם אפילו אפשר לחדד את זה, הוא קיים אצל בעלי חיים?
זו שאלה מצוינת שאין לי תשובה טובה אליה. כן, אנשים נשבעים שהכלב שלהם בוכה ועצור. רוב הבכי שאני מכיר זה בגלל תעלות דם סתומות וגירוי בעין שגורם לדימו היתר ולא ממצבים.
אבל הסיפור הזה
אני לא בוכה, נכנס לי משהו לעין.
אבל הסיפור של משהו לא טוב קורה, הופך אותי לעצוב, אני מיילל ודומע?
לא, רק מיילל ועצוב, הם כן יכולים להיות בדיכאון, אבל הקטע של הדימו, אני לא מכיר את זה מבחינה...
זאת אומרת, אתה לא מכיר שזה קורה אצל בעלי חיים?
לא מכיר. שוב, אנשים בטוחים שהם ראו את הפרה שעומדת בתור לשחיטה מזילה דמעה, אני לא יודע להגיד אם זה כן או לא.
עוד מאזין או מאזינה שואלים, למה הכלב שלי בורדר מעורב? כמובן תמיד אם זה בורדר קולי צריך לציין, כי זה כזה כלב שמתייחסים אליו אחרת.
זה כלב גרון.
כן, אתה חכם כל כך, אני בורדר. הוא מיילל לי יחד עם כל ילד שבוכה צועק או עם הצפירה ביום השואה.
אני חושב שאני יודע את התשובה. אני יכול לנסות, דוקטור?
כן, בטח.
לכלבים יש אינסטינקט לילל כשהם שומעים יללה, כדי ש... וככה להקה שלמה של כלבים יכולה לילל, כי הם כל אחד מהדהדים את היללה של האחר, וככה הם משדרים את האות שהם רוצים לשדר כביכול יותר למרחקים, נכון?
בגדול אני מסכים איתך, כלבים הם, והבורדרים שהם עוד יותר קרובים לזאבים נגיד מפודל ממוצע.
הבורדר הוא פשוט בדיבייט כרגע.
כן, עם GPT-4.
בדיוק.
כן, אז?
אז מאחר והם חיות להקה והם קרובים לזאבים, בהחלט יכול להיות שהסיבה היא...
שמעבירים מסר.
או הצטרפות לאחד מחברי הלהקה, כרגע זה... הילד הבוכה הוא אחד מחברי הלהקה.
כמו המדורות שהעבירו במרד בר כוכבא, נכון, הדליקו אש, ואז מההר הזה ראו להר הזה.
נכון, נכון, היה כזה, משהו מוריד כזה.
כן, תקשורת המונים של לפני 2000 שנה. איזה עוד שאלה?
על ארנבונים. הארנבון שלנו רואה את כל הזמן, גם כשלא קר וגם כשהוא נראה רגוע. רציתי פשוט לעשות דייברסיטי גם בחיות.
נכון, יפה, חשוב. ייצוג זה חשוב.
בדיוק. ייצוג זה אקטיביסטיות. הארנבון שאנו רואה את כל הזמן, גם כשלא קר וגם כשהוא נראה רגוע, זה נורמלי?
אז חשוב להבין קודם כל בין כמה הוא ומה...
אז זו שאלה ספציפית יותר מאשר כללית. זה לא שהארנבונים רועדים.
זה יכול לעבור בדיקה, לא. אין איזה רעידות ספציפיות. זה יכול להיות בעיה במפרקים, זה יכול להיות איזושהי בעיה אחרת, איזון מלחים, יכול להיות גיל, יכול להיות פצעים ברגליים, יכול להיות המון המון דברים, וזה... מצריך בדיקה. אם כבר הזכירו ארנבון, אז אני ככה אתן איזה עוד טיפ. ארנבונים חיות נורא 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 רגישות. מהרגע שהן לא מרגישות טוב ועד שאין לנו כבר במי לטפל, זה יכול להיות לפעמים בין דקות לשעות, אז לא לחכות עם ארנבונים. זה משהו ש... טיפול מהיר יכול להציל אותם.
לסיום, אם אפשר גם משהו אישי, היה לי פעם חתול, בלתי נסבל, אבל לא רלוונטי, שהוא הסתובב בחוץ והוא כנראה חטף איזה משהו והוא התחבא איזה יומיים, ואז כשהוא חזר אלינו הוא כבר היה ממש ממש גמור, ואז מת לצערנו. ובעצם אז אמרו לי שחתולים כשהם חולים הם מתחבאים כדי שלא יתפסו בחולשתם, זה משהו כאילו אינסטינקטיבי כזה, כדי שלא שישרדו בטבע, אז לא להראות את החולשה כלפי טורפים אחרים. האם זה נכון? כי אתה אומר, אח שלי, בוא, אתה רוצה נטפל בך, מה אתה נעלם, כאילו שאתה חולה?
זהו, אז חתולים, בניגוד לכלבים, לא באמת עברו ביות. כלומר, את הכלבים אנחנו ממש רואים, אם אנחנו משווים כלב באותו גודל לזאב, אנחנו רואים ירידה של 20% בנפח המוח לעומת זאב. חתולים, למעשה, הם לא עברו ביות. כלומר, המוח שלהם זהה למוח של חתולי בר באותו גודל, וההתנהגויות האינסטינקטיביות שלהם, של הטבע, שלא להראות חולשה, לא להראות שאני פצוע, כי או יאכלו אותי או יפגעו בי וכו', זה נשאר. זה נותן אתגר הרבה יותר גדול לזהות מחלות אצל חתולים, כי הם מסתירים את המחלה עד שהם כבר לא יכולים. הם באמת נעלמים, מסתתרים, ובאמת קשה מאוד לטפל בהם בשלב הזה, אם הם יוצאים מהבית, מה שאני אגב ממליץ שלא לתת. ואז באמת, כמו שאתה אומר, לפעמים מוצאים אותם ברגעים אחרונים, אחרי שהם כבר 3-4 ימים נעלמו, ובאמת באמת קשה להציל אותם. מה גם שחתולים, בניגוד לכלבים, יותר קשים לטיפול באופן כללי, לטיפול תרופתי, לכלבים יותר משתפי פעולה מחתולים.
תודה רבה, דוקטור טל מאיר, היה ממש ממש מעניין, תודה.
בכיף, תודה לכם, ותמשיכו להנעים לנו את הבקרים.
תודה רבה, ביי, בוקר טוב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אסור להשוות.
בוקר טוב, איתי בן שמחון, יוצר תוכן, מה העניינים?
היי איתי.
בסדר, אני קצת מצונה, אם אני נשמע לכם אחרת, אבל זה עדיין
לא,
אני.
לא, האמת שלא. זה...
סבבה, זה רק אני כנראה, זה הכל בראש שלי, זה מה שאתה אומר. סתם, אני צוחק.
זה פסיכוסומטי, איזה מעצבן זה?
פסיכוסומטי זה גסלייטינג.
נכון, במונחים של רפואה.
אבל לפעמים זה נכון, לפעמים אתה באמת...
ברור, הנפש והגוף הם קשורים לקשרי עבותות.
שבוע הבא תביאו רופא של אנשים אמיתיים ונשאל אותו...
של אנשים חיים.
אתה לא יודע מה אנחנו מתכננים לשבוע הבא.
וואי וואי, אני מחכה. טוב, יום חמישי יש מצעד גאווה, לא יודע אם יצא לכם לשמוע על זה.
באמת? מרשים להם?
בישראל?
כן, כן, בארץ, בתל אביב.
כן, כן.
ובמקביל עוד אירוע לקהילה הגאה הזה שהוציאו את בת הים הקטנה בגרסת הלייב אקשן.
של הבנתי שזה נורא והיום, כל מי שצפה בזה אמר שזה אחד הגרועים כאילו אי פעם.
כן.
כנראה שכל מי שצפה בזה גזען.
לא, לא, לא.
זהו, אי אפשר להגיד על זה סרט לא טוב. אפשר.
יש לזה את מגן הווקנס. אפשר.
הווקנס שילד.
למה זה לא עובד בוות? כאילו... אפשר להיות על שני הדברים, שיהיה גם תסריט מעולה וגם...
כל הסרטי לייב אקשן של דיסני הם די גרועים מאוד.
נכון.
אני לא אוהב את הלייב אקשן הזה.
זה לא הכיף. כל הכיף זה הציורים שזזים.
כן. כאילו אם רוצים להיות שזה יהיה אמיתי, שיהיה אמיתי, כאילו כבר...
דיסני ידעו מה הם עושים עם האנימציה, לא צריך להתקדם בהכל. בכל מקרה, אמרתי מה היה קורה אם הנסיכות או דמויות מדיסני היו בעצם דמויות שהולכות למצעד הגאווה. מי הם היו? אז אריאל, נתחיל ממי שעכשיו באמת היא רלוונטית, אריאל, בת הים הקטנה, אנחנו יודעים שהיא אוהבת לשיר, אז גם אריאל מוציאה שנה
שיר גאווה.
באמת חסר לנו, יש רק 32 שירים.
אבל היא גם קצת בייסיקית, כי היא תוציא שיר עם כזה המילה וג'.
ברור, עם המילה וג', עם המילה, אבל גם... כאילו גם חשבתי אם היא תסגור את השטאפ, כאילו, עם איזה מותג זה יהיה.
נכון.
עם אריאל, אבקות כביסה אולי?
מה זה?
עם אבקות כביסה, אריאל.
יפה.
נכון, יפה. כדי שתאריכי טוב למצעד גוש.
בשביל הפינק וושינג.
אם הוא אמרת פינק וושינג, אז פוקאונטס. היא הכי ווק שבעצם...
וואו, בטח.
היא מחרימה את המצעד.
היא מחרימה?
כן, כי פוקאונטס היא כאילו החכמה, הכיבוש, יודעת כן. כזה, הכיבוש, אין גאווה בכיבוש, ופוקאונטס מחרימה את...
זאת אומרת, היא כבר שלושה צעדים קדימה,
ברור.
כן?
בטח,
לא,
ברור.
אבל יש את אלה שצועדים פשוט עם חולצות שחורות.
נכון, נכון.
אבל אם מבחינתה זה סתם, זה גם קולוניאליזם, כאילו, אתה צועד עם חולצות שחורות, אז יאללה,
אתה כבר צועד.
אתה צועד, אתה עדיין חלק ממסע על בנה.
זאת יסמין, יסמין תלך עם החולצה
השקל.
טוב, שלגיה, נכון, שלגיה כבר, אני אגיד לכם, היא צועדת בגאווה, היא אפילו על מסעית, ואני יודע שזה נשמע קצת מוזר, כי היא מאוד לבנה, ובכל זאת, שמש, וזה נכון. לא כזה פשוט, אבל שלגיה הכי תומכת, היא גרה בבית עם שבעה גברים שנמצאים במערכת יחסים פוליאמורי, והיא הכי הכי באדם.
גם בל נשכח שיכלה תפוח מורל ועלה לה. עלה לה מקולקל מאוד.
ובל נשכח שלאחד הגמדים קוראים אליזי. אני קראתי את זה אתמול בוויקיפדיה.
כמו הליין ליזי?
לא, אליזי, כמו אליז, כמו הסלנג של פעם, לא?
אליז, לא, אני לקחתי את זה שלב אחד, מה זה קדימה, אתם לא מבינים?
את פוקאונטס.
אני מעבר לפוקאונטס, אני אפילו לא יודעת להגיד לכם מה זה היה, אני הנוצה.
כבר באבסטרק.
אני הנוצה של, בדיוק.
טוב, בכל מצד יש גם הפגנה של אהבה מעבר לכביש, אי אפשר באמת לעשות מצד בלי זה. ומי שעומד שם ומנהיג את ההפגנה זה ג'פר. אני יודע מה אתם חושבים. לקחתי אותו כי הוא רע, לא. ג'פר לא בגלל שהוא דמות רע, אלא בגלל שהוא פשוט הומו בארון.
זהו, אני חייב להגיד שקיבלתי וייבים מודחקים דווקא מגסטון.
חד משמעית,
נכון?
בטוח מפצה שם על משהו, אין ספק. אבל ג'פר, קודם כל, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הפנים שלו, יש לו אייליינר. מה זה מדויק שהוא כנראה עושה לעצמו? יותר מזה, הדבר הראשון שג'פר עושה כשהוא תופס את יסמין, מישהו זוכר מה קורה שם?
לא.
כן,
לא,
הוא כאילו קולה אותה, נכון? והוא כאילו...
הוא משנה לה את האוטפיט.
עושה לה מייקאובר, נכון?
כן.
נכון, הוא עושה לה מייקאובר.
הוא לא סובל את האובר או לטורקיז הזה, הוא משנה לה, הוא משנה את הצבע, משנה לה את האיפור, הכל. כאילו זה מה שהכי תזכר אותו בכל הממלכה.
אדיר.
נכון מאוד.
בהחלט, אז אם ככה בארון, והוא להבה, וכל הדבר הזה נורא מאיים עליו מכל כך הרבה בחינות.
כן, אבל חכה עוד כמה שנים, ג'פר הולך להיות גם על מסעית ולחגוג בעזרת השם.
לא, הוא הולך להבטח את ה... הוא הולך להיות בחפך.
אחראי על ההבטחה.
נכון, זה המסלול.
מטעם אגרה בביתנו.
בדיוק. טוב, יש לנו את בל, שהיא כאילו, היא אוהבת לקרוא, היא לא אוהבת כל כך את ההמוניות הזאת. היא צעדה שבוע שעבר בירושלים, עם עקיפת המצעד של ירושלים.
הוא איכותי יותר, הוא ענייני יותר.
היא איכותית, בדיוק.
פוליטי, אקטיביסטי.
כן.
ונקנח בפיפייה הנרדמת, שהיא בעצם כולנו, ביום ראשון, שהולכים לקחת חופש מהעבודה.
כן, כן.
אין מה לעשות.
אני לא.
לא.
אז אני לא יכולה, אני יכולה לקחת חופש?
לא יודע, אני לא מחליט.
אני יכולה לקחת את החופש?
אני לא מכיר את החוזה שלך, אני לא יודע מה קורה.
אילילה, אני יכולה לקחת את החופש? אני לא יודעת.
את מחפשת מקור סמכות בנרות.
לא, גם אני, כי יש את אופרה בשבת, ומוצא שהולך להיות פנומנלי.
נו, תבואי אחרי אופרה, תספרי חוויות.
תבואי דוחלה.
תני לנו לחיות דרכך, מה...
בטוח.
לא, כן, אני אתן לכם לחיות דרכי, אין בה.
יפה. איתי, תודה, תודה רבה, היה מהמם.
תודה איתי.
ביי.
הבחנה על ג'פר, האייליינר. האייליינר הזה.
שהוא גם תופס את וישר משנה לה את האוטפיט מכל הדברים.
זה כל כך נכון.
וואו.
כן. אתה גם בטוח, הוא הולך להפוך אותה לשפחה, כאילו, הוא לטש עיניים עליה מההתחלה. לא, הוא עושה לה קוויר אי, פור דה סטרייט גל.
זאת הבחנה מדויקת, יפה.
למרות שאני, את אביה, אני מרגיש שאיבדנו עכשיו בסעיפי החוזה.
תקשיבו, כן, אני בוהה. וואו.
טוב, סיימנו את הבוקר שלנו. נתראה מחר?
יס.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.